עלמת ההפטרה של פרשת ראה, שזה ענייה סוערה לא נוחמה, נמצא בספר ישעיהו. ההפטרה מתחילה בפסוק י' של פרק נ' ד', שתיים הפרק, והיא נמשכת החמישה פסוקים הבאים של פרק נ' ה'. דיברנו לפני כן שהרצף של ההפטרות של השבועות האלה, האמרה שאומר הבודרעם, שיש כאן דו שיח בין הקדוש ברוך הוא, נביאי ישראל, עם ישראל וחוזר חזרה. אז זה התחיל בכך שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים, היה הפטרה של פרשת נחמו, נחמו נחמו, פרשת ויתחנן, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, ועם ישראל לא קיבל את הנחמה של הנביאים, ועל זה באים הנביאים בפרשת עקב, אומרים לקדוש ברוך הוא, ותאמר ציון, עזבני השם, למה הוא שולח לי את הנביאים? אז חוזרים הנביאים לקדוש ברוך הוא, וזה ההפטרה הזו, ענייה סוערה לא נוחמה. הם לא מוכנים לקבל את הנחמה שלך, ועל זה נלמד בהפטרה הבאה, אנוכי אנוכי ומנחמכם, זה המענה של הקדוש ברוך הוא. אז נראה את הפסוקים הראשונים של ההפטרה הזו, של ענייה סוערה, את הפשט של המילים. אומר הנביא ישעיהו, ענייה סוערה לא נוחמה. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים. דהיינו, מי זאת הענייה סוערה? הענייה זה כינוי לעם ישראל, לירושלים. כשהייתה בגלות, היא הייתה כמו ענייה. ענייה מראה על מישהו שנמצא במצב לא טוב. סוערה, זאת אומרת, הלב שלה היה לב סוער מהצרות שעם ישראל עבר. ולא היה מי שיכול לנחם אותה, את הענייה הסוערה. אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו, שתבוא הגאולה, מה הוא יעשה, מה הוא יביא? אז הוא מביא את זה כאן, בשני פסוקים הראשונים, בדימוי של דברים טכניים, כאילו שהוא יעשה להם טוב, אבל כמובן המשמעות היא למשמעות היותר פנימית שיש שם. אז הוא אומר ככה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר ככה, לפי רש"י הכוונה, שהקדוש ברוך הוא מרצף את הרצפות שלנו באבני נופך. נופך זה אחד מהאבנים היקרות. רש"י מסביר שפוך מרמז לאבן נופך. יש מפרשים אחרים, כמו המצודת דוד והמצודת ציון, הם מסבירים שפוך זה חומר דק כמו חול, בצבע כחול, שנשים צובות את עיניהם בחומר הזה, וזה שמים כמו שלפני שמרצפים, שמים חול ועל זה את הרצפות, אז הוא אומר, אני אשים שהחול לא יהיה חול פשוט. התחתית שעל זה יעמוד המרצפת יהיה פוך, שזה יהיה החומר הזה, ועל זה יהיה הרצפות. והסיום של הפסוק אומר, ויסדתיך בספירים. מה הכוונה? את היסודות של הבניין, הכל כמובן משל איזה נחמה ועוצמה הוא ייתן לעם ישראל, אז הוא ממשיך עם הדימוי של הבנייה, אז כמו שהבנייה תהיה מהיסודות שתחת הרצפות משהו יקר. המרצפת עצמו תהיה לפי רש"י נופך, שאבן יקרה. ויסדתיך, היסודות תהיה בספירים. ספירים זה אבני ספיר. גם מראה על אבנים מאוד מאוד יקרות, שזה מראה על הגדלות שיהיה לעם ישראל. פסוק השני, פסוק י"ב, ושמתי כדחוד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. הפסוק הזה הוא פסוק מעניין, קודם כל נראה את הפשט, אומר ככה, את השמשותייך, מה זה שמשותייך? שמשותייך הכוונה היא החלונות. החלונות שדרכם השמש מהירה וזורחת. אז את החלונות הוא אומר, אני אעשה לכם מאבנים מאוד מאוד טובות. בפשטות, כדחוד זה אבנים טובות, בלי להיכנס לאיזה סוג אבנים. ממשיך הלאה ואומר שעריך, דהיינו את המשקופים של השערים שלכם, אני אעשה ממה? לאבני אקדח. מה הכוונה? אני אעשה את זה מאבנים כאלה טובות, שהאבנים בעצמם זורחות, קודחות, כמו לפיד. דהיינו שזה ממש מאיר, האבן עצמה מפיקה אור חזק, וזה נקרא אקדח. כמו קדוח מחום, כן. ואז וכל גבולך, דהיינו כל האבנים שנמצאים ברצפות באזור שלכם, אני אעשה לאבני חפץ. מה זה אבני חפץ? בפשטות, אבנים יקרות, הוא לא מפרט איזה. אבני חפץ זה נקרא לא דומים לאבנים הרגילים, שהם נזרקים ברחובות, מושלחים ברחובות, אנשים לא רוטפים אחריהם. אבל יש אבנים כאלה שכולם רוצים אותם, כי הם אבנים מאוד מאוד יקרות. אז אני אביא אבנים כאלה שהם אבני חפץ, שכולם חפצים בהם, שהכוונה היא לאבנים יקרות, והם יהיו המרצפות שלכם. נדבר כמה דברים מעניינים על הביטוי שכתוב כאן, ושמתי כדחוד שמשותייך. איך המפרשים מסבירים בצורה יפה את המילה הזו, כדחוד. אז ככה. קודם כל, אבן עזרא, הוא כותב, שהמילה הזו כתחות, זו מילה ייחודית בכל התנ״ך. אין עוד בתנ״ך מילה כזו, והמשמעות היא, הוא כותב, אבן יקרה מסוימת, שכאן היא מופיעה בפעם היחידה. רמז מעניין בספר מגלי עמוקות, הוא כותב, ידוע שירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלים של מעלה. הוא אומר, אם נראה בתפילה, בתפילה 18, בברכת ירושלים, יש שם 24 מילים. ירושלים של מטה, שהיא בנויה כנגד ירושלים של מעלה, קשורה למספר 24. הוא אומר, אם נפתח את המדרש באיכה, איכה רבה, על הפסוק השני שם, על המילים רבת עם, אז שם המדרש רוצה לספר ולהראות שעם ישראל היו בריבוי גדול, אז הוא אומר שהרבה דברים במספר 24, שהיו בירושלים 24 שווקים, ובכל שוג 24 שקקים, בכל שקק היה 24 בתים, בכל בית 24 ראשי בתים, משפחות. רואים שם הרבה מאוד את החלוקה של 24, למה? כי מבחינה רוחנית, המספר הזה 24 יש לו משמעות רוחנית, וירושלים של מטה היא כנגד ירושלים של, מטה, של מעלה בעניין הזה של 24. אז הוא אומר, זה מה שמרומז כאן. ושמתי כדחוד שמשותייך, אני אבנה לך את ירושלים, שזה יהיה 24 מול 24, שזה יהיה כבדלת, זה גימט 24, זה 24 שיהיה פה למטה, יהיה בדיוק דומה ותואם ל-24 שנמצא למעלה. לסיום, יש בגמרא, במסכת בבא בתרא, כתוב, שנחלקו שניים. יש בגמרא שתי שיטות מי נחלקו. או שני מלאכים ברקיע, שזה גבריאל ומיכאל, אומרת הגמרא, או שני המוראים, הבנים של רבי חייא. מה הם נחלקו? מה זה האבן הזו שקוראים לו כדחוד? מה הם נחלקו? אחד אומר שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ישים את האבן שנקראת שוהם. אחד מאבני החושן. השני אומר, לא, זה יהיה האבן שנקרא יושפה, גם מאבני החושן. ההבדל ביניהם, שוהם זה היה שם אבן שהייתה אצל יוסף, ויושפה זה האבן שהיה אצל בנימין. אז אומרת, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר זה הקדוש ברוך הוא, מי צודק מבין שניהם? הלשון הגמרא בארמית, לאבי כדין וכדין, יהיה כמו וכמו, דהיינו זה גם שוהם וגם יושפה. אז המילים כדין וכדין, בארמית מרמז על המילה כד חוד, האותיות כדין, זה מתחיל באותיות כ' ד', יש כאן פעמיים כ' ד', כדין וכדין, כמו וכמו, דהיינו זה גם אבן שהיא נקראת שוהם, וגם אבן שנקרא יושפה. יש על זה במאמרי חסידות הרבה עריכות על המשמעות הפנימית של הרעיון, נגיד רק ממש בתמצית בנקודה, כתוב שזה הבדל ברוחניות, זה לא רק מדובר סתם איזה אבן, מה זה משנה איזה אבן זה תהיה, זה אבן שמסמל לדרך בעבודת השם. יש בעבודת השם, מה שנקרא בשפה של החסידות, גילוי שבא מלמעלה למטה. ואז אתה בעצם לא עושה כלום, אתה מקבל עוצמות אלוקיות שמאירות לך מלמעלה. יש דרך אחרת בעבודת השם, שזה נקרא מלמטה למעלה. אתה לאט לאט בכוחך מתאמץ ומתעלה. שוהם מסמל את המלמעלה למטה, שוהם זה דבר שהוא כל הזמן מאיר. יושפה זה מלמטה למעלה, והסיבה למה קוראים לו יושפה, מלשון יש פה. יש פה, פעם הוא נסגר, פעם הוא נפתח, זה מלמטה למעלה. עכשיו, יש מעלה בדרך הזו, שזה בא מלמעלה, זה עוצמתי כל הזמן, אבל זה לא בא מצד הגדרי העולם, זה יכול להיעלם. יש מעלה בדרך השנייה, שזה מלמטה, שזה בכוח האדם, בכוח העולם, זה יותר נתפס, אבל העוצמות לא כאלה גדולות. אז מה המעלה? אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה כדין וכדין. אלו שתי המעלות. יהיה גם את העוצמה האלוקית שבאה מלמעלה, וביחד עם זה, זה יהיה בהפנמה מוחלטת שיבוא מלמטה, אז זה יהיה הכי מושלם שיכול להיות, כמו ההבדל בין בית ראשון ובית שני, שבית ראשון היה גילוי אלוקי מאוד גבוה מלמעלה, ולכן היו בו, לא היה חסרים בו שום דבר. בית שני, הוא עמד יותר שנים מבית ראשון, הוא היה יותר יפה מבית ראשון, דיינו מבחינת העולם הוא היה יותר יפה, אבל היו חסרים בו דרגות קדושה. לא היה בו את הארון הברית כמובן, ועוד ארבעה דברים שהיו חסרים בו בבית שני. דיינו בית ראשון היה מלמעלה למטה, גילוי גדול, אבל הוא לא היה תפוס בעולם כל כך. בית שני היה תפוס בעולם חזק, אבל לא היה לו גילוי כזה גדול. בבית שלישי אומרים, יהיה קדקוד, יהיה גם ככה וגם ככה, יהיה שתי המלות יחד, וזה הרמז בפסוק הזה.